טוב, אולי לפני שנתחיל, אני כבר אגיד לכם, זה שיעור יהיה לעילוי נשמת ירוחם בין סידני וגולדה. הוא אבא של לויט, כן? זה משפחת לויט. זהו אבא של אחד התלמידים שלומד פה מדי פעם. והוא אדם מיוחד מאוד. הוא היה מרצה ב... אתה מכיר אותו?
לא, אתה מיוחד. הנפטר או הלומד? מי היה מיוחד?
כן, הנפטר היה אדם מאוד מאוד מיוחד. הוא היה פרופסור לפילוסופיה בארצות הברית, שבעצם כל החיים שלו הוא חיפש מה האמת. ברוך אתה, אדוני. הוא היה מרוכז מאוד למצוא מהי האמת, ובאיזשהו שלב שהוא למד, הוא הבין שבאוניברסיטה שם אין אמת, זה לא, בפילוסופיה אין אמת. אז הוא החליט לעזוב את כל העולם הזה של ה... של של שקרים ואקדמיה וכל הדבר הזה, ורצה להתנתק בעצם מכל הציוויליזציה, והלך לגור ביער, ומצא בחורה יהודיה שהסכימה, הם התחתנו והסכימה לחיות עם בעלה ביער, שהיא גם, אחר כך היא עשתה דוקטורט בספרות אנגלית וסופרת ומרצה וכו', כן? אבל זה היה זוג מאוד מיוחד במינו, כן? פרופסור פילוסופיה ודוקטורטית לעתיד לספרות, גרים ביער, שאין שום קשר עם ציוויליזציה, מגדלים עזים וחיים בניתוק מכל העולם. וקשר היחידי זה היה שהיו מגיעים אנשים מדי פעם לשאול לקנות אצלם חלב עזים או עוד משהו, דברים כאלה שהם חיו. ושם מישהו שאל אותו, אם אתה צריך משהו מהעולם, אם אתה מתגעגע למשהו, אתה צריך משהו מהעולם החיצוני. הוא אומר כן, אומר מה? עיתונים. עיתונים? תרתי דסתרי, נו, זה כל עניין. הוא אומר, כן, עיתונים. הוא אומר, נו, אז מה החוכמה שאתה עוזב? הוא אומר, לא, אומר, זה עיתונים בשביל להדליק תנור, להצית את זה, הרבה יותר קל עם עיתונים. אז היו אנשים שמגיעים אליהם ומביאים להם עיתונים להדליק אש, ויום אחד הוא פתאום היה עומד, הוא הדליק, רצה להדליק איזשהו עיתון, ופתאום הוא ראה פנים של איזשהו מישהו שאמר, הנה, הוא יודע את האמת, הוא איש אמת. זה הפנים של רבי מלובביץ'. אז הוא החליט לברר מי הוא, מה הוא, בירר עליו, הבין שזה מי הוא, הלך אליו, למד עניינים, חזר בתשובה, והחליט לעלות לארץ. וכשהוא עלה לארץ, אז הוא כמובן ישר מחפש איפה האידיאליסט כזה, איפה הוא יכול הכי הרבה לתרום, וזה היה לפני כמעט 40 שנה, ואיפה הוא יכול הכי הרבה לתרום? בבית רומנו, בחברון, כן? שם. באותה תקופה אני הייתי חייל בטירונות שלי, ששירתנו בגוש עציון, הייתי בהנדסה קרבית. ושלחו אותנו גם להיות שם. אז גם אני הייתי בבית רומנו, רק אני הייתי אז מצד השירות, והוא בהתנדבות שם גר. וכמובן הוא היה צריך לגור ביגיעת כפיו, לא רצה לעסוק בפילוסופיה ובכל הדברים הללו. כן, כן, נכון. והוא עבד בתור זגג ובתור אינסטילטור, ועוד כל מיני עבודות, היה עושה עבודות כפיים, לא, עזב פילוסופיה, כן. אז צריך להיות בטח מאוד מעניין לראות פרופסור פילוסופיה שהוא אינסטילטור ועובד שם ומתאמן, אומנות לחימה, כל החיים שלו, עד הוא נפטר בגיל 79, לא מזמן, לפני חודש אני חושב, משהו כזה, אפילו פחות אולי. הוא עד לא מזמן היה מתאמן באומנות לחימות. קרב וכולי. בקיצור, בן אדם הזה, כך הוא עבד, והוא נוסע דרך מחנה פליטים דאישה, בלי מגן וכל זה, זרקו עליו אבן, והוא כבר לא יכל לעבוד כל כך, בעקבות הפציעה. הוא נפצע קשה שם, לא יכול להמשיך לעבוד. אז הוא... כאילו כל הכסף נגמר והוא היה במצב כלכלי קשה, גם בריאותי וכולי, כן. אז ממועצה מקומית שם בקריית ארבע הביאו לו צ'ק, קמחא דפסחא. אז הוא הבין מה זה אומר, כאילו שנותנים לו שהוא נזקק, אז הוא נסע למועצה, החזיר להם צ'ק ועוד הוסיף כסף שלו, שלא היה לו להם לתת צדקה לאנשים אחרים ולא לקח, והחליט בלית ברירה ללכת וללמד באוניברסיטה, לחזור להיות פרופסור. אז הוא פשוט לא יכול לעבוד במקצוע שלו, כן? להיות אינסטילטור, אז הוא היה צריך חייב לחזור ללא הארי הזה. והוא באמת הקים שם קתדרה לאתיקה רפואית, בבית ספר לרוקחות, באוניברסיטת בן גוריון, בנגב, עבד שם, לימד, פרופסור, שנים, פילוסופיה, אתיקה רפואית, הזמין אותו ליפן, נסע ליפן, הוא היה אדם גדול, היה מלמד שם, ביו-אתיקה, עניינים, אדם גדול. עד שיום אחד הוא... העיז להגיד שהורות להטבית היא מזיקה לילד. אז אמרו, אתה הומופובי, אתה רשע גמור. אם אתה אומר דברים כאלה, אז זה לא אקדמית. אקדמית זה רק מישהו שהוא מסכים עם כולם, אבל מישהו שהוא לא מסכים, יש לו דעה אחרת, במיוחד בפילוסופיה. אז מה עושים עם בן אדם שכזה, כן? אז אדם שהוא, אדם משכמו ומעלה, אדם כזה, הם פיתרו אותו מאוניברסיטת בן גוריון רק על דבר אחד הזה. זה דברים ידועים, פשוט תתקתקו באינטרנט, זה לא סיפורי סבתא, זה אמת, דברים שהם עובדות, ששמו ירוחם לויט. פרופסור ירוחם לויט. הוא אמר רק דבר אחד, שזה לא טוב לילד שאבא שלו, שאין לו אמא, שיש לו רק שני אבאים או שתי אמאות. אז אמרו לו, אז זאת אומרת, אתה נגד להטאבים. הוא אומר, כן, נכון, נגד, זה דבר לא בריא, לא נורמלי. זאת אומרת, צריך, אפשר להתרפות מזה, לא חייבים, לא כל אחד חייב להיות כזה. הם פיתרו אותו. סגרו את הקורס ובזהו. אני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה, סיפור ארוך, אבל אני סתם בסוגריים, אני רק אומר לכם, תבין, איך אפשר להיות בכלל איש מחקר או איש אמת, אם אתה יודע שמה שאתה תגיד, דעה שלך, היא תיפסל ואתה תנזק מזה. דעה. הוא אמר, כמו היה מדען הראשי של משרד החינוך, שהוא אמר שהוא לא תומך בשיטה של אבולוציה, של דרווין. פיתרו אותו על המקום. מה?
גבי אביטל,
נכון. ועוד, יש הרבה תמינים. אז עכשיו, איך אנחנו סומכים על... מה שמדע אומר, מה שהאקדמיה מייצג, ברור שזה דברים שהם, יש שם הרבה שקרים, הרבה חוסר צדק, אמת, אבל ככה, פיתרו אותו. בקיצור, אחרי שפיתרו, אז הוא כבר לא היה יכול כל כך יותר לעבוד, אז הוא היה גר בקריית ארבע, ומאוד, זה מאוד, ועכשיו הוא נפטר, וזה מאוד מאוד מרשים אותי, הדמות הזאת, מה שהבן שלו סיפר לי עליו, כל הפרטים שעכשיו סיפרתי לכם, זה אני שמעתי מבנו, ואני מיד חשבתי כשהוא סיפר לי זה, כמה שזה מאפיין את עם ישראל. זה כל כך דומה, כן? זה נשמה שנולדה במקום הלא נכון, כן? כמו שאברהם אבינו, הוא נולד בין הגויים, ומשם הוא צריך לבוא, ככה גם הוא. זה עם ישראל כולו מופיע מחוץ לארץ, ובא ועולה ומגיע לארץ ישראל, ועושה שם מהפכות ומקים פה מדינה וכולי. זה מאוד, מאוד, מאוד מאפיין. והוא זכה להיקבר בחברון, במקום של קברי אבות. זה היה הסיום של חיים שלו גדולים. יהיה זכרו ברוך. אז השיעור זה לעילוי נשמתו. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על חנוכה. היום עדיין חנוכה, אני רוצה להזכיר לכם, חנוכה שמח, מזל טוב. והיום אנחנו הדלקנו 8 נרות חנוכה. וכידוע, יש מחלוקת מפורסמת, כולם ודאי מכירים את זה, במסכת שבת, כמה נרות צריכים להדליק ביום האחרון של חנוכה, כן? זאת אומרת, לפי מה שאומר בית שמאי, צריך להתחיל משמונה נרות, וכל יום, שבע, שש, כנראה, עד שהיום זה יהיה יום אחד, זאת אומרת, זה נר אחד, ולפי שיטת בית הלל שם בשבת חפה א', זה מוסיף והולך, זאת אומרת, מתחיל מנר אחד, מה שאנחנו היום נוהגים להלכה, מוסיף אחד, הולך, וכל יום מוסיף עוד עוד נר, עד שמגיעים לשמונה נרות. עכשיו, ברור שבעצם זה מחלוקת, אם אנחנו לא מבינים שורש שלה, זה מחלוקת ילדותית כזאת, כאילו, שבע, שמונה, תעשה יותר, מה זה משנה? מה זה כל כך משמעותי לנו? אז יהיו שמונה נרות, ההלכה היא אחת, תמיד בסופו של דבר, נר אחד. אז למה זה כל כך משמעותי לנו, מה גדולי עולם כאלה, כמו בית שמאי, בית הלל, חולקים בנושא הזה? אלא ברור שמאחורי זה עומדת שיטה פילוסופית, רוחנית, אדירה, מאוד מאוד חשובה. אנחנו צריכים לנסות למצוא שורש לכל המחלוקות כאלה שאנחנו פוגשים בתורה, בגמרא, בתורה שבעל פה. המחלוקת היא מה יותר חשוב, האחדות או ריבוי בעולם. כלומר, אנחנו יודעים שיש מה שנקרא, שעולם הוא ידי האחדות השם בעולם, שהשם אחד ושמו אחד. ומצד שני, אנחנו יודעים שיש הרבה, שיש בעולם שלנו ריבוי, הרבה הופעות, הרבה גוונים של הופעה אלוקית. מה הדבר דומיננטי? ברור שצריכים, שיש גם אידאה של אחדות, גם ריבוי, כאחד, יש זה גם וגם, ברור, ברור. השאלה, מהו הצד הדומיננטי באחדות ובריבוי. עכשיו, כדי להסביר את זה, קודם כל אנחנו נחזור עוד קצת אחורה ברעיון של אחדות השם בעולם. כידוע, יהדות זה משהו שאנחנו קוראים לזה אמונה באל אחד, ואנחנו, זה כאילו אולי הדבר הכי חשוב, הרעיון הכי מרכזי שיש בתורת ישראל, ביהדות, להגיד שהשם הוא אחד. אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו וכו'. העניין הוא רק שכשאנחנו אומרים מושג אחד, למה אנחנו מתכוונים? אז כולם מבינים ופשוט שאחד זה לא אחד מספרי, כן? אחד ולא שתיים. זה כולם יודעים, זה דבר פשוט, ידוע. אחת ולא שתיים. לא זו שאנחנו מתכוונים. כשאנחנו אומרים שיש בעולם, בדתות אחרות, יש להם הרבה אלים, כלומר פוליטיזם, ויהדות היא מונותאיזם, אומרת שאל אחד, לא הרבה אל אחד. אנחנו דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, על זה שאין הבדל מהותי בין להגיד שאל אחד או יש הרבה אלים. כי אם אנחנו מדברים פה במובן המספרי, אחד לעומת שתיים או לעומת חמישים, זה בסך הכל הבדל מספרי, מה זה משנה? אז יש יותר, יש פחות, מה זה אומר? ואנחנו דיברנו על זה גם שהרב קוק אומר, שזה מה שקוראים לנו, שאנחנו דת מונותאיסטית, זאת המצאה גויית. ופילוסופים המציאו מושג כזה שיש דתות פוליטאיסטיות, כלומר הרבה אלים, ויש דת יחידה הראשונה שבעולם היא מונותאיסטית, וזה דת יהודית, ודתות נוצרות, אסלאם, לקחו מאיתנו, הרעיון של מונותאיזם, של אמונה באל אחד. כל זה לא נכון, זה הכל, זה תפיסה של פילוסופיה. יהדות, במקורות שלנו, אף אחד לא קורא לנו מונותאיסטים. אנחנו לא מאמינים באל אחד, במובן הפשוט של המילה. אחד לעומת הרבה. הם חושבים שיש הרבה, אנחנו חושבים שזה אחד. לא זאת הכוונה, זה לא הבדל בין יהדות ודתות אחרות. כאשר אנחנו אומרים שהשם הוא אחד, אנחנו מתכוונים לומר שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדגישים את אי-ידיעתנו בו. כשאומרים שקדוש ברוך הוא אחד, הכוונה היא לא שהוא הכל, כולל הכל, מעל הכל, מקור לכל וכו', אלא זה משהו הרבה מעבר לכל קליטה שלנו. אין לנו מושג בעצם הרעיון של אחדות. כשאנחנו אומרים שהשם אחד, אנחנו אומרים אחד, אבל לא באחדותו. לא אחד שאתה יודע מהו. אומר על זה הרמב״ם אצלכם במקור 5, אומר אלוה הזה אחד הוא ואינו שניים ולא יתר על שניים אלא אחד שאין כייחודו. אתם רואים? הוא אחד שאין כייחודו. כמו שכוס אחד ככה גם אלוקים אחד? לא, אין כייחודו. אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. כי הוא אחד האחדים הנמצאים בעולם, הכוס הזה. אז ככה זה גם קדוש ברוך הוא, אחד ולא שתיים, אחד האחדים שיש בעולם. לא. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה. אז תגיד, לא, הוא לא אחד. הוא יחיד ויחוד, ומיוחד ויחודי וכולל הכל וכל זה זה. אומר הרמב״ם, גם זה לא. זה לא שכמו שאני אומר עכשיו, בית אחד, ובבית אחד יש גם חלונות, גם כיסאות, גם מתג של חשמל וכו'. אז זה נקרא בשם כולל בית. אז זה הכוונה לקדוש ברוך הוא. אז אומר על זה הרמב״ם, לא. לא זאת הכוונה. כשאנחנו מדברים על אחדות השם בעולם. איך הוא אומר את זה? אומר את זה במילים, תשימו לב, כן? לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלוקות ולקצוות, כלומר, אני אומר, הנה, אני אחד, ואני מתחלק לידיים, רגליים, ראש, עיניים וכו' וכו'. זה, הנה, אני אחד, אז זה כזה אחד, שכולל הרבה הרבה בחינות, כן, הרבה דברים. מה אומר הרמב״ם? זו דעה נכונה? לא, נכון. אז מה הוא כן, אלא? ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. זה לא, אל תסביר מה זה אחדות השם, כי אנחנו לא יכולים לקלוט. אז מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אחד? זה כמו שאני, כשאני חושב נגיד על מושג הכל. כשאני חושב על הכל, מושג עצמו, הכל, זה מושג שאי אפשר להגיד עליו שהוא אחד. כי עצם המחשבה שלי עליו היא מקטינה את הכליות שלו, את הטוטליות שלו. כמו שאנחנו דיברנו הרבה פעמים, וזה אחד הרעיונות המרכזיים של פילוסופיה המודרנית, שסתם תדעו לכם שיש, כל הפילוסופיה המודרנית מושתתת על כמה יסודות, כמו אוסרלי, כמו ויטגנשטיין, כמו היידגר, מה שמו. אז יש כמה יסודות, כן? אז אחד היסודות של פילוסופיה המודרנית, שזה הרעיון של ויטגנשטיין, לודוויג ויטגנשטיין, שגם אוסרלי, גם ויטגנשטיין הם יהודים, כן? אז, אבל הוא אומר, אי אפשר לקלוט משהו כשאתה נמצא מחוצה לו. כמו שהבאתי לכם את זה פעמים את הדוגמה הזאת, אדם בחיים אף פעם לא יראה את העיניים שלו, ואם הוא כן רואה אותם, סימן שאו שהוא רואה תמונה, או שהוא רואה השתקפות במראה, או שהוא מת. אבל לא יכול להיות שהוא רואה את העיניים שלו. אז לא יכול להיות שאנחנו חושבים על עצמנו. כי ברגע שאתה חושב על עצמך, אתה יוצא מחוץ לעצמך, ואז אתה חושב על עצמך מבחוץ. אותו דבר גם לא יכול להיות שאתה חושב על הכל, כי מוצג הכל כולל גם אותך, וכשאתה בפנים, אז אתה לא יכול לחשוב, כי כדי להתייחס למשהו צריך להיות סובייקט, כלומר מישהו מחוץ לאובייקט שקולט אותו. אי אפשר לחשוב מבפנים, כי אתה, אם אתה חושב מבפנים, אז מי הוא זה שחושב? לכן אנחנו מבינים שהמושג אחד הוא מושג פרדוקסלי. לא ניתן להגיד הכל, כן? זאת אומרת, זה מילה, הכל, מילה או אחד, זאת המילה בעצם שעשות הכוונה של השם אחד, הכל, שהיא לא ניתנת לאמר. זה משהו בגדר של פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע מהו. אז כמובן, אז זאת הכוונה של רמב״ם, שאומר שאנחנו לא יודעים מה זה אחדות השם. וזה לא דעה מיוחדת של רמב״ם, זה כולם אומרים, כל היהדות מבוססת את זה. זאת אומרת, דעו לכם שאין מאן דפליג, אין מישהו שחושב אחרת. זה כל התורה כולה, זה דעה הרווחת של תורת ישראל. מישהו שלא מכיר את זה, מישהו שחושב אחרת, אז תבקשו ממנו מקורות. רמב״ם אומר את זה, רמב״ן אומר את זה, כוזרי אומר את זה, כולם, תסתכלו גם, אומר את זה רב יהודה לוי, מקור 5 א', ואשר לתארים השוללים כמו חי ואחד, ראשון ואחרון, לא תואר בהם אלוה, כי אם למען ישלול ממנו אפקם. כלומר, שתואר אחד הוא תואר שולל. מה זה אומר שולל? שהוא בא לשלול מה הוא לא. מה הוא לא? לא רבה. אין אפשר להגיד על קדוש ברוך הוא שיש הרבה אלים. וכדי להגיד לא הרבה, אז הוא אומר אחד. אבל באמת הוא לא אחד במובן הפשוט. כי אין אנו אומרים על אלוה אחד, ממשיך כוזרי, אלא אחד. כי אם למען שלול ממנו את הריבוי, ולא מה לא, ולא למען נייחס לו את האחדות במובן שיש לשם אחדות אצלנו וכו', כן? בסדר, מובן? אז הוא דבר גם, הרב קוק אומר, יש כולם, כולם מבינים את הדבר הזה. פשוט יש פער מאוד גדול בין יהדות המקורית ובין יהדות שנקלטת על ידי אנשים ששמעו את, כאילו, שלא לומדים לעומק, ויודעים את זה בשמועות של גן ברכה וכו'. מה שכתוב בעיתונים, אבל אנחנו מונותאיסטים, איך אתה אומר את זה? הרי כתוב שאנחנו מונותאיסטים, כן? טוב, בקיצור, לא זה הנושא. אז אחדות השם, האם זה הופעה אלוקית כאחד, היא אידיאלית, אנחנו מדגישים בהופעה אלוקית, אחדותו, או אנחנו צריכים להדגיש בהופעה אלוקית את ריבויו, כלומר, הופעה השם בתור ריבוי. מה זאת אומרת בתור ריבוי? מה הפירוש? פירושו של דבר שזה שהעצם העובדה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה אומר שמצב הקודם שבו הוא היה אחדות המוחלטת, היה מצב פחות טוב, פחות עליון, מאשר מצב של בריאה. והבריאה היא בריאת הריבועים. יש הרבה דברים בעולם. הרבה חפצים, הרבה דברים. אנחנו קולטים עולם בצורה של ריבוע. יש הרבה ריבועים, לא ריבוע כזה, אלא של ריבוי. יש ריבוי בעולם. אנחנו רואים שיש הרבה הרבה דברים. לא הכל אותו אחד, אלא יש הרבה דברים. וזה היה בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא עשה משהו, ברא משהו, שהוא לא אחדותי. לא אחיד, לא אחדות. זאת אומרת, יצא ממנו משהו כביכול, כן, משהו מחוץ לאחדות שלו. ואם כך, אז ברור שיש במעשה הזה של בריאת הריבוי, יש בזה יתרון ממה שהיה קודם, אחרת למה לברוא? כן, זה לא נפרד, אבל עד אז זה לא היה ריבוי בעולם, ועכשיו יש. זאת אומרת, הופיע פה בחינות. מה? שיש אור וחושך, מים מעל השמיים, מים מתחת שמיים, אדמה, ציפורים, חיות. טוב, אם זה חושך, אז עצם המושג חושך הוא מושג מסוים. זה כוונה שמשהו היה אחדות שאין לנו קליטה מהו. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה לפני בריאת העולם. אבל מאז בריאת העולם יודעים שיש ריבוי. ואם יש ריבוי, סימן שזה התעלות. לא יעלה לדעת שקדוש ברוך הוא ירד. אפשר להגיד, ירידה לצורך עלייה, בסדר, אבל גם ירידה לצורך עלייה היא עלייה. מה זה משנה שזה... לא משנה. העובדה שהוא ברא, זה אומר שנהיה יותר טוב ממה שהיה קודם. לא ייתכן אחרת. כי כל נפילה זה חטא, לא יכול להיות שיש פה משהו שלילי. אז עצם העובדה שנברא עולם עם הרבה ריבוי, סימן שיש בזה יתרון ממה שהיה קודם. אבל היה קודם שאנחנו לא ידענו להבחין. זה נקרא אחדות. אחות. הכל אחדותי. ואם כך, ואם אנחנו מבינים את העיקרון הזה, אז אנחנו רואים שבהופעה אלוקית יש שתי בחינות. כל הזמן חוזר על עצמו רעיון של שתי בחינות. יש בחינה אחת שבה מודגשת אחדות השם, ושאנחנו אומרים השם אחד וכולי, שמע ישראל, ויש בחינה שבה מודגשת הופעה של ריבוי אלוקי בעולם, ולכן אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בשמות כאלה שהם מציינים ריבוי ולא אחת. כמו למשל, שם אלוקים. אלוקים זה שם שהוא מציין ריבוי. כמו שאומר קוזרי בפרק ד'. שם אלוקים זה ריבוי. אל אחד, הרבה אלים, אלוקים. ואותו דבר יש עוד שמות אלוקיות שהם מדגישים ריבוי, כולל גם שמות שאינם נמחקים, כמו למשל שם צבקות. השם צבקות שחנה נביאה גילתה לנו את השם הזה בעולם, זה שם, שם שהוא מדגיש ריבוי הופעה אלוקית. עכשיו, רק שנייה. וזה נראה לי המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית הלל אומרים שנכון שיש ריבוי, אבל באידיאל, בסופו של דבר, שאיפה שלנו זה לאחדות מוחלטת, שזה לא יהיה ריבוי, אלא יישאר רק נר אחד. ובית הלל אומרים שערך יותר גדול הוא דווקא בהופעה של ריבוי, הופעה של התפשטות של האור, מוסיף והולך. בהתחלה יש השם אחד, ואחר כך יש יותר והופעה יותר, כמו התחלק של אור וחושך, של, כן, התחלקו 3, 4, 5, 8 באידיאל. כן? זה בעצם המחלוקת ביניהם. כן. מה רצית להגיד משהו, מישהו רוצה? אני התכוונתי, ברור, אני אומר, בתוך שבע שמות אלוקיות שאינם נמחקים, שלפחות שתיים, יש, אפשר להבין זה שזה ארבע, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה מורכב יותר, אבל, אבל לפחות שתיים לכולי אלמה זה שמות שמדגישים את, את הריבוי אלוקי. בסדר? מובן? דרך אגב, אלוה זה לא שם, שם השם. זה מונח, זה מונח. זה לא שם, לא שם אלוקי. אלוה זה אפשר להגיד על כולם. אלוה זה כוח, על. זה יכול להיות גם על עבודה זרה, שם אל, אפשר להגיד את זה, מונח אל. יש שבע שמות. אלוה זה לא אחד מהם. כן, נכון, כן, ודאי, ודאי, כן, ברור. כן, מובן? עכשיו, אם אנחנו מבינים עכשיו בעצם על מה הם חולקים בית שמאי ובית הלל, זה לא דבר שהוא פרט כזה או פרט אחר, אז יש 8 נרות, 7 נרות, 1 נר, מה זה משנה? אלא אנחנו מדברים פה על שתי תפיסות, שתי פילוסופיות, כן? שתי גישות פילוסופיות של, של, כאילו, של חוכמה, של עומק, של רוחניות, של מה הוא הטבע של, של העולם, כן? אולי זה ככה זה קשור. מהו הטבע, מהו מהות של העולם, למה השאיפה, מהו אידיאל שאנחנו שואפים עליו. וכמובן, לכולי אלמה, גם בית הלל, גם בית שמאי, צריך גם ריבוי וגם אחדות. הם לא מדברים זה או זה, מי מהם צודק, מה נכון. בוודאי שצריכים שתי הרעיונות הללו. כל השאלה זה מה יותר מדגישים עכשיו, מהו הרעיון הדומיננטי שצריך להיות ביניהם, לא מה היא אמת או שקר, נכון או לא. הלכה היא הלכה כבית הלל כידוע, שאנחנו מוסיפים והולכים, אבל הלכה היא לא מספרת לנו מהי האמת, הלכה היא מספרת מהי דרך לאמת, ולעתיד לבוא הלכה היא כבית שמאי כידוע, אז הדברים האלה שזה הולך ובאיזה דרך אנחנו יותר הולכים ומתקרבים לרעיון המרכזי, אבל השאלה היא מהו רעיון המרכזי, אז זהו המחלוקת. בין בית שמאי ובית הלל, והמחלוקת הזאת מתבטאת בהרבה הרבה דברים, הרבה גוונים. למשל, יש, אולי מישהו פעם יעשה את סקירה כזאת, יכול למצוא את, את אותה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בהרבה דיונים ביניהם. בעצם זה אותו, אותו עיקרון, כמו שלמשל יש דיון שלם, מה מברכים במוצאי שבת על, על בורא מאורש או ברא מאורש, ברא מאור האש וכו'. כן? יש הרבה דעות וכו', זה נתק, כמו שגמרא בברכות מספרת על זה. אז שם זה אותו, אותו עיקרון. פשוט אני מביא לכם מציאות מקבילה, שאתם תראו שזה חוזר על עצמו אותו עיקרון בהלכות שונות. אז למשל, לפי בית הלל, במוצאי שבת אנחנו מברכים בורא מאורי, ברבים, מאורי האש, ואילו לפי בית שמאי צריך להגיד, ברוך ה' שבורא מאור האש, או ברא, זה אחד האב אמינות בגמרא שם, אבל, אבל לכולי על מה זה בסוף לא פליגי על זה, אלא על מאור או מאורי האש. בית שמאי אומרים צריך מאור האש. בית הלל אומרים, הרי אתה רואה שבאש יש הרבה גוונים. אתה רואה שיש אש ירוקה ויש אדומה ויש אש לבנה, יש הרבה סוגים של אש, שחורה, יש הרבה סוגים של אש. אז איך אתה אומר מאור האש? למה אתה אומר מאור ולא אומר מאורי האש? ובאמת, ככה אומרת הגמרא, מקור 2, אצלכם, תסתכלו, כי אנחנו נקרא הקשורות מודגשות, אנחנו קצת בלחץ הזמן. כי פליגי במאור ומאורי. בבית שמאי, סברי חד נאור איקה. זאת אומרת, בית שמאי חושבים שיש רק אור, נר, אור אחד. לא נר כוונה, כי שם גם הם מבינים שזה אבוקה וכו', כן? אלא אור אחד. בנורה, ובית הלל סברי טובה נהורי איקה בנורה. יש הרבה סוגים של 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 האש. תני נעמי אחי, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור. מסביר רש"י, מקור 3 אצלכם, הרבה מאורות, שלהבת אדומה, לבנה וירקרקת. זאת אומרת, יש, באותה שלהבת יש הרבה הרבה גוונים. אז בעצם, על מה הם מדברים? זה אותו עיקרון. האם צד הגוון הזה הוא עיקרי, לשים דגש על רב גוניות של האש, או שאתה שם דגש על על האחדות האש. זאת אומרת שזה סך הכל נכון, יש הרבה גוונים, אבל זה אש אחת. זאת אומרת, זה, יש אשלה הקדוש, שהוא שואל שאלה לגבי בית שמאי, אומר, וכי הם לא ראו שיש שם, על מה הם מדברים פה, על מה הם מתווכחים? הם לא ראו, בית שמאי לא ראו אף פעם בנר שהוא יש בו הרבה הרבה גוונים? זה פשיטה, זה פוקחזי מה שנקרא, נכון? אבל מה התשובה? טוב, התשובה שלו היא מאוד מאוד שם, נכנס לדברים מאוד עמוקים של תורת הנסתר, קבלה, שזה דין, חסד, רחמים, שזה אש ירוקה, זה כמו מה שפעם אנחנו פה למדנו, דיברנו הרבה על, כאן בשיעור הזה, על תרכובת, כלומר תערובת, ויש לבנה, שזה חסד ויש וכו'. אבל מה שאנחנו לומדים כאן זה אותו עיקרון. ברור ששמאי, בית שמאי רואים שבאש יש הרבה גוונים, אז למה הם אומרים שנורה אחת איקה? אלא פה עומדת אותה פילוסופיה, אותה גישה. הוא אומר, זה לא משנה שיש בזה הרבה גוונים, הרבה דברים. אנחנו מדברים עכשיו מהו מהות, מהו עיקר, מהו דבר המרכזי. המרכזי בזה זה שזה אש. אתה רואה בו, יש הרבה סוגים, יש גוונים, זה פרטים, זה לא עיקר, זה ישנו, אבל זה לא דומיננטי. אתה לא מדליק אש בשביל, את הנר הזה בשביל לעשות, לשחק עם הצבעים שונים. אתה מדליק אותו כי אתה צריך אש, נכון? אז זה אש. זה שיטה של בית שמאי. ובית הלל, לפי אותה, אותו עיקרון, כמו ששמונה נרות, כך הם אומרים, הרבה נאורה איקה בנורה.
למה לדעת בית שמה לא מדליקים נר אחד?
נר אחד מדליקים.
לא.
סך הכל?
כן, למה נר אחד?
לא, כי הוא רוצה... כן, כי זה בדיוק הנקודה, הוא רוצה להגיד. הרי בעולם יש ריבוי, נכון, יש. אבל לאן אנחנו שואפים? מה האידיאל? לאן אנחנו הולכים? חוץ מזה, ודאי שגם שבית שמיים מסכימים שמספיק נר אחד. אנחנו אומרים מהדרין של מהדרין. לאן שאיפה, כן? מובן? טוב. עכשיו, אז הגישה הזאת שיש הרבה רישויות או רישות אחת, זה דבר שהוא בלבל את אלישן בן אבויה, את האחר. כי ידוע אחד הדברים ששם גמרא מספרת ש... בחגיגה כשהוא מגיע לפרדס מתוך ארבעה אלה שנכנסו לפרדס, אז אחד הדברים שבלבלו אותו מאוד זה שהוא ראה שיש כאילו רב גוניות בעולמות העליונים, כלומר שהוא רואה שם מלאך, מטטרון ורואה שהוא לא קם, יש הרבה הרבה שם תיאורים, אבל בשורה התחתונה הוא אומר שתי רישויות. זה הקליטה של ההופעה האלוקית, היא לא אחידה, היא לא אחדות מוחלטת, אלא יש פה הדגשה של רב גוניות, הרבה רישויות, שתי רישויות יש. וזו הייתה הטעות שלו, כן? עכשיו, מה נפקא מינה של הדבר הזה? איך זה נוגע אלינו? נראה לי שנפקא מינה היא בזה שאנחנו מסתכלים על... אנחנו מסתכלים על החיים שלנו... לא, סליחה, אולי קודם. עוד שלב אחד קודם. עכשיו, השתי גישות הללו שעכשיו דיברנו עליהן, יש להן יסודות, אפשר להגיד את זה אפילו, מחלוקת בין הנביאים. כן, כן, בבקשה? כן, הוא חשב שזה המהות, ריבוי. אז זוהי הטעות. רק שבית הלל ובית שמאי הם שניהם מבינים שהם מדברים עכשיו על אחדות אלוקית שהיא מתבטאת בצד של הצד של מדגישים פן של ריבוי של האחדות שזה בית הלל, ובית שמאי מבינים שיש אחדות שמדגישים פן האחדות של הריבוי של האחדות הזאת. באותה אחדות יש בזה צד יותר דומיננטי של ריבוי, או צד הזה, או של אחדות. ומה שאני חושב שזה היה זעזוע לאלישע, שהוא חשב לפי שיטתו של בית שמאי, הוא היה שייך לאסכולה של בית שמאי. וכשהוא גילה שזה לא כך, אז הוא טעה, זאת אומרת, הוא קלט אחדות בצורה מוחלטת, שזה רק אחדות ואין משהו אחר. ופתאום הוא רואה שיש עוד. והוא חשב, אז אם ככה, זה לא, זה במהות יש אין אחדות בעליונים. לא, 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 יש הבדל. לא, 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 אני אסביר לך, אני אגיד, יש הבדל, בוודאי, תכף אני אגיד לכם מה עם הבדל. כן, כן, יש הבדל גדול. כן. זה ודאי. ודאי, ודאי. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל זה לא אומר שהם אומרים אותו דבר. זה דברים שונים. ואני רוצה להסביר לכם, אז מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא, שנייה, שנייה. ההבדל הוא כזה, פשוט אין לנו כל זמן. אני רוצה קודם להסביר את העיקרון, כי אני חושש שאתם תצאו מפה עם הדעות של אלישע בן אבויה. אז אני רוצה קודם כל להסביר את ההבדל. ההבדל הוא כזה. לפי, יש גישה כזאת, כאילו מהו האידיאל של עתיד לבוא? האידיאל המוחלט בסופו של דבר, מה יהיה? מה הוא, אחרי ככלות הכל, אחרי שיבוא משיח, אחרי שיהיה תחיית המתים, אחרי הכל, 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 מה יהיה אחרי הכל? אז יש איפה שעין שלנו יכולה לגעת, איפה שאנחנו כן מגיעים עד העתיד הנשגב הזה, אז יש שם שתי שיטות, שתי גישות. גישה אחת היא אומרת ככה, לעתיד לבוא אנחנו כולנו נבין שאנחנו בעצם אותו אחד, שיש בו, באותו אחד, יש בו הרבה גוונים של אישיות. כמו שאנחנו מכירים את עצמנו. אתה אחת, אתה אחד, אבל אתה גם ספורטאי, גם מנגן בכינור, אתה גם אבא של ילדים שלך, אתה גם תלמיד חכם, אתה גם קצין בצבא, אתה גם סטודנט. אז מה יותר חשוב בך? מה העיקר באישיות שלך? אתה אומר, כן, ברור, גם וגם וגם, לאלה זה יותר חשוב שהוא אבא, לזה יותר חשוב שהוא סטודנט, בסדר, זה קריירה, לא יודע מה שם, כל אחד ביטוי עניינים, אוקיי. לכל אחד יש גוונים. אבל אתה מבין שאתה יכול להיות אחד, שכולל בתוכך הרבה גוונים שונים של האישיות שלך. אז ככה זה יהיה לעתיד לבוא, כשכל עם ישראל, כולם התאחדו לישות אחת שהיא נקראת חיה אחת שעומדת באמצע רקיע ושמה ישראל, וכל גדודי מעלה פונים עליה ואומרים שמה ישראל, השם אלוקן, השם אחד, וכל מה שמדרש מתאר את זה, של, על, מדרש על רבי עקיבא, שהוא מספר את כל הדברים הללו. זאת אומרת, יש פה משהו, ישות אחת עליונה נשגבה, שמתבטאת ביוסי, משה, ציפי וחיים. כמו שאני ספורטאי שונה מאני המנגן ואני אבא, ככה המשה שונה מיוסי, מחיים, מאלדד ומברק. מבינים? אבל מי אני? אני אמיתי? כנסת ישראל, ברור. אני נשמת האומה. ולכן אני אף פעם לא מת. מי ימות? כמו שמוזיקאי בי מת לפני 40 שנה כשעזבתי את שיעורי מוזיקה. אז ככה זה גם אני, הרובן, ימות יום אחד בעזרת השם. אבל אני נשאר באינסוף. אני, האינסופיותי, הנשמתיותי, ישראליותי, היא נצחית. ואני אף פעם לא מת. מי שאני מזהה את עצמי עם כנסת ישראל, זה נקרא זה בעצם מה שאני. אז כשאנשים יבינו את זה וחיו את זה ככה, אז הם ככה, זה נקרא גאולה. זה בעצם המצב הזה, של עתיד לבוא, כולנו נסתכל אחד לשני ונצחק, נגיד, אתה נראה ממש כמו שימון, זה אתה, אני, זה אתה, וואו, 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 אני חשבתי שאתה משוגע, ואתה חושב שאני משוגע, וואו, אנחנו נבין אחד את השני, נוהב אחד את השני, נשמח מאוד מאוד מהגוונים שונים, כמו שאני שמח מהגוונים שלי בתור ספורטאי, מוזיקאי, אבא או סטודנט. אני שמח לראות את עצמי, גם בזה, גם בזה, אני כאילו יופי, כאילו. פוגש את עצמי ברב גוניותי. איזה יופי. אבל מי אני? כלל ישראל. אני האחדות האלוקית, העליונה, שמתבטאת בפנים שונים. לשם אנחנו שואפים. לפי בית שמאי. אנחנו שואפים לאחדות התודעה האחדותית שלנו, שמתבטאת בריבוי. ודאי שיש ריבוי, אבל מהות היא אחדות. זה נר אחד בסוף החנוכה. ודוגמה לזה, זה היה במעמד הר סיני, כשאנחנו היינו איש אחד בלב אחד. אנחנו נהיינו אדם אחד, ככה מסבירים, כל המפרשים בעצם מסבירים מה המשמעות, מה ביג דיל איש אחד בלב אחד. אנחנו נהיינו ישות אחת, שיש לה הרבה הרבה פרטים, גוונים של אישיות הזאת. ולכן אומר על זה מדרש, שכשקדוש ברוך הוא אמר אנוכי, כולם מתו, פרחה נשמתם. חזרה, זה לא יהיה לך, עוד פעם מת לו, מי אתה נותן תורה, לחיים למתים, לחיים, אז תחזיר לנשמה, יחיה אותם, דבר אתה עמנו, אל תדבר אותנו אלוקים, וכמו שאומר פסוק וכו'. כן, כולם יודעים על מה אני מדבר עכשיו, נכון? זאת אומרת, הם הגיעו לתחושה של פרחה נשמתה, מה פירוש, הם באמת כולם מתו וזה כל זה, זאת אומרת, לא צריכים להגיע לניסים ונפלאות, אלא פשוט, הם איבדו פרטיותם, הם הפסיקו להיות כל אחד בפני עצמו, אלא נהיו, כלל נהיו, איש אחד, כפשוטו, עם לב אחד, וזה מפחיד. רק אז היה אפשר לקבל תורה, בלי זה אין תורה, אבל זה, הם נמחקו. אז למי אתה נותן תורה? לאחדות הזאת או לפרטיות? ביטוי, פרטים. טוב, אין ברירה, ניתן להם פרטיות, יחיה אותם. זה גישה של בית שמאי. יש גישה של בית הלל. הם אומרים, לא, האידיאל הוא בסופו של דבר לעתיד לבוא, זה שכל אחד מאיתנו נדגיש את המיוחדות שלו, העיקרה והפרטיות שלו, הייחודית, היוניק, את היוניקליות שלך, אתה צריך להדגיש. כמובן, לא במובן הזה שאתה תהיה פרטי, שאתה תהיה אגואיסט, שאתה תהיה מנותק מכלל ישראל, לא, אתה תראה את עצמך כפן, כגוון אלוקי. אבל העיקר שבך זה שאתה מגלה את הריבוי בהופעת השם בעולם, את הרבגוניות של ההופעה האלוקית, והרבגוניות הזאת היא מתבטאת בזה שאתה שונה ממנו, והוא ממנו אין, ולא יהיה לנו מלכות ישראל, מלך אחד שהוא מאחד את כולם, אלא כל אחד יחיה כאינדיבידואל, כפרט בפני עצמו, עם הבנה גדולה שזה פרט של כלל, כמובן. לא שחס וחלילה, כל אחד לעצמו. לא, ודאי שאנחנו פן של כלל ישראל, של אותה חייק. לכולי אלמה יש נר אחד, גם בשתה של שמונה של בית שמאי. זאת אומרת, זה, בסופו של דבר, יש עוד שבע או לא, זאת השאלה. אבל אחד זה ברור שישנו. זאת אומרת, אנחנו ודאי אחד אז הם אומרים, זאת הגישה, לשם אנחנו שואפים, שלעתיד לבוא כולנו נחיה כ מדגיש את המיוחדות שלך, ודבר הזה הוא נקרא בלשון נביא מיכה, נביא, הוא קורא לזה ככה, מקור אחת, תסתכלו. והיה באחרית הימים, יהיה הר בית השם נכון בראש הערים, ונישא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים. והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצומים עד רחוק וחיטטו חורבותיהם לעיתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו ואין מחריט כי פי השם צבקות דיבר. איזה שם דיבר? ריבוי. זה כל אחד, איש תחת גפנו, ככה תחת תאנתו. אין מלכות, כל אחד. זאת גישה אנרכיסטית ואינדיבידואליסטית לכאורה. כן? אבל ברור שכל זה, זה לא אנרכיזם ולא אינדיבידואליזם, אלא זה הכל ביטוי הופעה של משהו יותר עליון, יותר נשגב. אבל הדגשה של פרטיות, וזה שמונה נרות של בית שמאי. סליחה, בית הלל. לסיכום, מה נפקא מינה? איך זה... רק שנייה. אני עוד רוצה משהו להראות לכם פה. תסתכלו, אין לנו זמן, אני ככה, במקור 6, תסתכלו. ופשוט באמת, אשר לא תשיגהו הרכבה כלל, כמו... אומר את זה רמב״ם, כן? כמו שהוא מן השקר עליו מקור ריבוי, להגיד על קדוש ברוך הוא שהוא ריבוי, כן הוא מן השקר עליו מקרה אחדות. אתם יודעים, זה חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, שכשאנחנו אומרים השם אחד, אנחנו אומרים אותו שקר, כמו שלהגיד שיש הרבה אלים. אם אתה מבין את זה במובן הפשטני של המילה, שאתה יודע מה זה אחד, זהו השקר. כמו שאתה אומר שיש הרבה אלים. וזה, וכמו שאמרתי, זה, יש הרבה דעות, אותו דבר, גם אומר הרב קוק מקור 6 א', בשביל כן אחדות האלוקית בתואר אחדותה היא מתעלה על ציור האחדות הרגילה, והיא באמת מתעלה על האחדות באותה מידה שהיא מתעלה על ריבוי. אתם רואים את הדבר הזה? אז מה כן הרעיון? מה זה נוגע לנו לסיכום? מה שנוגע לנו זה ככה. כל אדם יודע איפה הוא נמצא. אם אתה מרגיש שיש ערך בזה שאתה יכול לשאוף לתפיסה העתידית על פי בית שמאי, כלומר שאתה מרגיש, למשל אני ככה 20 שנה האחרונות אני חי בצורה כזו, אני מנסה להגיע לתפיסת האחדות על פי בית שמאי, זאת אומרת לראות את עצמי כפן של כלל, של הופעה של כלל. ותשימו לב שרוב השיעורים שלי בנויים על זה שאנחנו צריכים להגיע לרעיון האחדות הזאת שאנחנו דבר אחד שמופיע בהרבה גוונים. זאת עבודת השם שלי, של לראות את עצמי ככלל ישראל. ומה איתי? בסדר, כמו שעם כובע שלי הוא יהיה שם בפח, גם הגוף יהיה באדמה וגם המחשבות והרעיונות יהיו מפוזרים. זה לא עיקר. עיקר שבי זה אין סוף, זה כלל ישראל, זה החיה אחת שעומד באמצע הרקיע, בשמה ישראל. לשם אנחנו מגיעים. ויש גישה אחרת. אם בן אדם מרגיש שהוא כבר שם, ויש לו צורך, או עדיין לא שם, אבל יש לו צורך להדגיש פרטיות שלו, אז גם בזה יש בזה ערך גדול, לדעת שאתה מפתח את המיוחדות שלך, שהיא שונה מכולם. הדווקא פרטיות שלך שונה מכולם, כמו שהרב קוק אומר את זה בערפילי תואר, שבפרטיות שלך יש משהו יותר עליון מאשר לכל כלל כולו יחד. אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים פה. בפרטיות שלך יש משהו יותר נעלה ויותר נשגב מאשר כלל כולו. יש משהו מיוחד בצד הזה של בית הלל. ואת זה אתה רוצה להדגיש, וזה גם מסוים. זה כל השאלה אם אתה עושה את זה מתוך כלל, או מתוך פרטיות שלך, אינדיבידואלית שלך, אגואיזם שלך. אבל אם אתה כן, אז זאת הענווה, זה הרעיון, וזה מהות של המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. חנוכה שמח לכל עם ישראל.